ואנחנו רוצים לפתוח את השעה השנייה עם חבר הכנסת יצחק וקנין משס, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
בוקר טוב חבר הכנסת וקנין.
אז יש כבר דיל, יש כבר דיל על מינוי דיינים? היית לא מעט שנים נדמה לי חבר הוועדה למינוי דיינים מטעם שס. יש כבר הסכמות?
אני לא יודע על הסכמות שיש, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אני חושב שהקואליציה עושה נכון, שהיא הולכת על מועמדים מוסכמים, מאשר ללכת בצורה שאין הסכמה, ואז אתה לא יודע מה אתה מקבל. זה קרה
אז מה הסכמות, הקודם. אז מה ההסכמות שיש עכשיו?
לא שידוע לי על הסכמות, ידוע לי שזה מתווה עם סיעת ישראל ביתנו של ליברמן.
זה על השופטים?
לגבי השופטים, וגם זה נוגע גם לכי הבחירה, היא בחירה גם של השופטים וגם של הדיינים באותו יום. באותו יום אנחנו מבצעים את הבחירה.
בכנסת, את הרכב הוועדה.
כן, כן, זה בחירה הרי זו הצבעה חשאית, ולכן אתה חייב פה ללכת על הסכמים, שכל אחד יש לו את האינטרס לקיים אותם, על מנת שבסופו של דבר לא תקבל מה שאתה לא רוצה.
תשמע, זה אחד הנושאים החשובים ביותר לש"ס. הייתי אומר, אם לא אחד באמת מהנושאים החשובים, מה אתם מתכוונים בסופו של דבר לצאת ביד עם, לגבי העניין הזה, מינוי דיינים?
תראה, אני לא חושב, תראה, אני ישבתי בוועדה למינוי דיינים דווקא בקדנציה שלא הייתה הסכמה מי הולך להיבחר לוועדה הזו. זאת אומרת, הכנסת הלכה והצביעה, כל אחד הצביע על פי צו מצפונו, ואני לא חושב שהיה שם איזה מצב שמישהו לקח לעצמו יותר מה שהשני. אני חושב שכמי שישב ולפחות עשה את כל ההסכמים האחרונים, ובתקופה שלי מינינו 19 דיינים לבתי הדין, ולכן אני אומר שדווקא בתקופה היא ש...
באיזה תקופה? על איזה תקופה אתה מדבר?
אני מדבר איתך שפרידמן היה שר המשפטים, הוא גם היה יושב ראש הוועדה, הרב עמר היה...
היסטוריה, ממש היסטוריה.
אני לא חושב שזה היסטוריה, אתה חוזר 7 שנים אחורה, אז נראה היסטוריה, אבל זה לא היסטוריה.
למה, אפשר להחזיר את זה עכשיו?
אני רוצה להגיד לך, דווקא אני הייתי מופתע אישית, דווקא מהשר פרידמן, שתמיד ניסו לייחס לו דתיים וכל הציבור החרדי ודברים שראיתי אותם בוועדה למינוי הדיינים הפכו לי את כל קו החשיבה שלי לגבי האיש הזה. אני יכול
כן, זה שונה?
שונה לחלוטין. אני חושב שהוא סייע, ועובדה שאנחנו מינינו 19 דיינים. זה לא היה פשוט לעשות את המהלך הזה. אני חושב שהמצב בבתי הדין מחייב את כולנו לאזור מותניים, לשנס מותניים, לקחת את עצמנו ולעשות הכל על מנת שיהיו דיינים, על מנת שלא נראה את ההכפשות החוזרות ונשנות כנגד בתי הדין הרבניים.
אבל השאלה אם במצב הפוליטי שנוצר, זה אפשר ליישם את זה עכשיו. הנה, אתה עצמך אומר שאתם הולכים להתפשר על פה, על כאלו ואחד דברים.
לא, אנחנו לא מתפשרים, לא אמרתי, תקשיב. אותנו, בקדנציה הקודמת ישב מטעם ש"ס, דווקא בוועדה למינוי שופטים, חבר הכנסת יצחק כהן, סגן שר האוצר, של היום. ומצדנו גם ישב אלי ישי, מי שזוכר את הקדנציה הקודמת, מטעמנו ישב בוועדה למינוי דיינים. אבל לצערי הרב לא הגיעו לשום הסכמה למנות דיין אחד אפילו. שופטים כן מינו. ישנו מצב שמישהו צריך להגיע.
אבל בינתיים המערכת לא מתפקדת כמו שצריך.
היא לא
מנסים
מתפקד,
להגיע להסכמות.
תקשיב, איך אתה יכול לתפקד אם אתה בא לבית דין וחסר לך דיין ואתה צריך 3 דיינים? אין מציאות כזאת. אי אפשר לנהל מערכת בחוסר משווע של דיינים, של תת דיינים גם בבא. מי שהולך לבתי הדין רואה את המציאות, הולך לבתי משפט. מדינת ישראל הפכה את בתי המשפט ממקום אחד שזה היה למטה למטה, למעלה למעלה. וצערי הרב בתי דין נשארו. כל אלה שדיברו גבוה גבוה ואמרו בוא נעביר את זה למשרד המשפטים, שם אנחנו ניתן לזה את התקציבים, נטפל בכל המצב הפיזי של בתי הדין. לא רק שלא טיפלו במצב הפיזי, עוד יותר הרעו את המצב, ולא רק זה, גם לא מינו דיינים. אז המצב הולך לאין כניסה, מה שנקרא.
למי היה עניין שהמצב הזה ילך לאין כניסה, כדבריך?
רבותיי, אני לא בא להאשים אף אחד. אני רק אומר...
אנחנו כן רוצים לדעת מי אשם בזה, כי יש גורמים שמנסים לשים רגליים למערכת בתי הדין ולפעילות של הדיינים.
זה לא חוכמה, אני יכול לבוא ולהגיד את הדברים. מבחינתי שר המשפטים, שהוא היה אחראי על בתי הדין, מבחינת האחריות המיניסטריאלית, לטפל בכל התקצינים שמגיעים לטיפול הפיזי של המבנים, בכל הנושא של המינוי, לא עשה, והוא זה שקם ומדבר הכי הרבה יותר מכולם. השרה ציפי לבני, בכל מקום היא קמה ודיברה בשבועות האחרונים, אבל היא הייתה שרת המשפטים, שתבוא ותגיד מה היא עשתה. אז זה לא חוכמה לתקוף ולהגיד את כל מה לא טוב.
אז אתה אומר בעצם שציפי לבני היא זו שיקבע את כל ההתקדמות הזו במינוי הדיינים?
אני מבחינתי היא הייתה, איך אומרים, בזמן שלה שהיא הייתה אחראית על המשרד, המציאות הייתה למטה למטה. אז מה אתה מצפה שאני אשבח אותה, שאני אגיד שאני חושב שהיא פעלה נכון?
אולי זאת הייתה מדיניות הממשלה הקודמת, ולכן השרה ציפי לבני לא קידמה את העניין.
המדיניות של הממשלה הקודמת הייתה גרועה בכל הדברים, לא רק בנושא בתי הדין. אין לך תחום שלא תיקח אותו שלא הייתה גרועה בו.
זאת אומרת שזה השלכת רוחב על כל העניינים, גם במינוי הדיינים.
כל מה שהיה קשור לציבור הדתי, עכשיו אני רוצה להגיד לך, בתי דין לא קשורים לציבור הדתי, הם מטפלים בכלל לציבור במדינת ישראל. באלמנות, בגרושות, בגיטין, בעגונות, כל הנושא הזה, תשמע, אי אפשר להשאיר אותו תלוי באוויר, אי אפשר, אתה גורם לכך שאנשים באים עם בטן מלאה לתוך בתי הדין, מתיחים דברים קשים מאוד, אני שומע את זה מדיינים, אני מפגש עם דיינים, אני רואה אותם, הם אומרים לי, אי אפשר להשאיר את המציאות הזאת כך, אז איך אתה יכול...
אתה מדבר
לבוא?
בצורה מאוד כללית, מה זה אי אפשר להשאיר את המציאות כך, מה בעיקר מפריע?
אי אפשר להשאיר את המציאות שאנחנו לא נבוא ונגיד, רבותה, אנחנו משקיעים, אנחנו באים, שמים 20 מיליון שקל בנושא של כל נושא המצב הפיזי של בתי הדין. פעם שנייה אנחנו נמנה את כל הדיינים שחסרים היום על פי התקן. אני שואל אותך, יש...
כמה חסרים היום, לעד הכללי? כמה חסרים היום?
אני אומר לך, חסרים מעל 80 דיינים.
80 דיינים, והמערכת לא עשתה עד היום, בשנים האחרונות, משהו כדי לקדם לפחות חלק. הרי זה היה גם בתי משפט, ממנים שופטים זמניים, עושים פעולות כאלה.
דרך אגב... אני בידיעה ברורה, מה שאני אומר לך הכל מידיעה מתוך זה שישבתי בוועדה למינוי דיינים. כרגע למערכת חסרים קרוב ל-40 מיידי, ועוד עד סוף השנה, ובשנה וחצי הקרובות יוצאים דיינים לפנסיה. גם בית הדין הגדול מתפקד, כי אין דיינים, אין לנו דיינים שיכהנו בבתי דין האזוריים, אז גם אין לך את מי לעלות לבית דין הגדול.
חבר הכנסת יצחק וקנין, אולי יש ארגונים כאלה ואחרים, ארגונים, אתה יודע, מבחוץ, שהם אלה ששמים את הרגליים בגלל אינטרסים כאלה ואחרים?
נגיד שיש דבר כזה, אנחנו אסור לנו לתת לדבר הזה שימשיך, אנחנו, אני חושב, פועלים בכל הכוחות כדי שהסגה הזאת תיגמר. כל נושא בתי הדין חייב להיגמר, ואני מקווה שעכשיו כשתיבחר הוועדה, יתרוץ עם הדבר הזה. אני חושב ששרת המשפטים גם היא מבינה את המציאות, והבטיחה שהיא תעשה את הכל כדי שהמצב הזה לא ימשיך.
אתה מאמין לה?
אני מאמין, בטח שאני מאמין, למה שאני לא אמין. תראה, ישנה קואליציה. הקואליציה הזאת חייבת להיות דבק אחד עם השני, לא מתוך אינטרסים, תראה. זה לא עניין אינטרס שלי שיהיה עוד דיין שם.
כי אנחנו כבר רואים שמנסים לפתוח הסכמים קואליציונים, אז מי אמר שיעמדו בהתחייבויות, למשל, בנושא הזה של בתי הדין?
תראה, תמיד ישנם דברים... הלוואי והכל היה הולך חלק. אני מבין את מה שאתה אומר בנושא התקציב, שמנסים לפתוח. אני בסופו של דבר אומר לך שהכל ייגמר, וגם הנושאים האלו יסתיימו, גם הנושא של קצבאות הילדים, תקציב המדינה, כל מה שסוכם יבוא על תיקונו, כי מי שיושב בוועדת כספים יודע לאן מוסתים הכספים, וכמה כספים אני מסית כל שנה לצרכים כאלו של הביטחון ודברים אחרים שהם חשובים מאוד, ואני חושב שנושא הרווחה במדינת ישראל הוא לא פחות חשוב מהביטחון. לא פחות חשוב מהביטחון, אני אומר את זה באחריות. המצב הוא כזה שאי אפשר לתת למשפחות שהן ברוכות ילדים, משפחות עם 4 ו-3 ילדים, הורידו אותם למטה בקצבאות. הדבר הזה לא יכול להמשיך, הפגיעה הזאת לא, אנחנו לא ניתן לה. ואני חושב שהדבר הזה צריך להיות בשורה. ואני רוצה להגיד פה משהו חשוב מאוד, שאמרתי בימים האחרונים, כל כך הרבה אנשים שעולים לשידור ואומרים, הציבור החרדי, הסיעות החרדיות, מדברים על קצבאות ילדים, כאילו זה בייבי של הסיעות החרדיות. לא. אני חושב שזו דאגה לכלל עם ישראל. אותו דבר ש...
כן, אומרים את זה האנשים החברתיים, גם בתוך הממשלה, גם מחוץ עליה, אני לא יודע אם שמעת, בשעה הקודמת, יושב ראש סיעת המחנה הציוני, מרב מיכאלי אומרת, אנחנו נתמוך בקצבאות הילדים, כי אני חושבת שקצבאות הילדים זה דבר חשוב מאוד.
תמיד להדביק את זה לסיעות החרדיות, כאילו איזה פה דרישה. מה זה דאגה לנו?
אולי כי אתם כושלים בהסברה, אולי אין לכם הסברה טובה.
לא, לא, כי אנחנו כושלים. מי שנוח לו להדביק לחרדים את כל מה שהוא יכול להדביק להם, הוא מדביק. אותו דבר אני יכול להגיד לך במעם אפס. מה זאת דאגה לזה סקטור אחד? כשאתה מדבר על קצבאות ילדים, זה סקטור אחד? לא, יש, אני
חושב... אף אחד לא מאשים את מעם אפס על מוצרי יסוד כדרישה סקטוריאלית. כולם מבינים שזו דרישה לציבור המוחלש.
אבל אתה לא יודע איזה מלחמות יש בנושא הזה, כדי שזה לא יעלה, שזה לא יבוא בכלל.
כי זה עולה הרבה כסף למדינה, אתה יודע.
תראה.
אולי הסיבה היא אחרת, אולי הסיבה היא אחרת. לא רוצים לראות את המפלגות החרדיות מצליחות ומקדמות עניינים חברתיים חשובים לכלל הציבור. ורוצים לסגור אתכם, החקים החרדים, בתוך הקונחייה שלכם, תתעסקו עם מה שקשור אליכם, דיינים ותקציבי ישיבות, וזהו. אל תיגעו ביתר הדברים, ואתם מנסים להשפיע כן על דברים שהטיבו עם כלל הציבור, וזה מפריע לכמה אנשים בתקשורת או בשמאל, או אני לא יודע.
שוב אני אומר, אולי זה עניין של הסברה. המפלגות החרדיות צריכות לתת את דעתן.
אבל כשיש כלפיך, אבל כשיש הסתה, לא תמיד ההסברה
תועיל. סליחה, בצלאל, חבר הכנסת וקנין, אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה, במערכת הבחירות האחרונה ראינו גם את ש"ס, בעיקר את ש"ס, גם את יהדות התורה משקיעה הרבה מאוד כספים במערכת ההסברה לציבור הכללי, מה שנקרא בניסיון להביא קולות מבחוץ. אז אמנם הבחירות הסתיימו, ועכשיו אתה מתרעם על כך שמפרשים את המפלגות החרדיות כסוחטות עבור הציבור החרדי, ולא, זה לא נכון, כולנו יודעים שזה לא נכון. אתם צריכים אולי להשקיע מעבר לזה, להסביר לציבור הרחב, לציבור הכללי במדינת ישראל, שאתם דואגים גם להם. זה הכל.
אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אני חייב להסתייג בדבר אחד. תשמע, אני יושב כבר קרוב ל-20 שנה בכנסת, יושב בוועדת הכספים, בוועדת הכלכלה, בוועדות מאוד חשובות. ואני אומר לך, אני מוסר את נפשי על דברים ששייכים לכלל הציבור במדינת ישראל. אבל אתה יודע מה הבעיה? של הציבור הכללי במדינת ישראל כל כך שוטפים לו את המוח כלי התקשורת. מהבוקר עד הלילה, מנסים לצייר אותנו תמיד בזווית לא נכונה, בצורה לא נכונה, להשחיר את פנינו, וכשהם מגיעים לוועדות הכנסת, הם אומרים, אין חברי כנסת שמשקיעים ועובדים ועושים את כל יכולתם למען להטיב לכלל הציבור במדינת ישראל. נכון שזה לא בא לביטוי בגדול, כן, בבחירות שציבור, הפעם אני חושב שהפסדנו קולות מהציבור החילוני, אבל אתה יודע למה? כי אנחנו לא היינו מספיק מאוחדים, והמבין יבין, ברגע שבתוכך קמים חברים, ומקימים מפלגה, ומנסים ללכת על איזה, והנה עובדה, 4 מנדטים נעלמו, התאדו.
שס איבדה את כל קולות החילונים שלה, במילים אחרות.
נכון, אמיתי, למה? כי הפירוד הזה לא שיחק טוב לציבור החילוני. אני אומר לך את זה כמי שבא במקום שלא, לא, לא, לא יישוב חרדי. אני בא מהצפון הרחוק, ואני מכיר את האנשים, אנשים אומרים, יצחק, למה שאני אבחר בכם?
אתה מייצג גם, אתה גם מייצג ומסייע כמדומני לארגונים שעוסקים בחסד, לאו דווקא במגזר החרדי דתי.
תראה, אני שייך למגזר החקלאי, אני חושב, תשאל היום, כל חקלאי במדינת ישראל, יגיד לך, אין חבר כנסת שפועל יום ולילה למען המגזר הזה כמו וקנין, יגידו לך את זה. כמה קולות אני מקווה שם, לצערי הרב שזה בא לי ביטול בבקלתי, אז הם הולכים למפלגות
עשה ולא פרסם כאילו לא עשה, חבר הכנסת וקנין, זה הדור שלנו, אין מה לעשות.
אתה יודע מה, גם אם אני אפרסם כל היום, אני אומר לך, ישנה בעיה בתודעה, אני יכול להגיד לך שכנה שלי, שכמעט איבדה את המכסה שלה של הדבורים, היא הייתה מגדלת דבש, סיפור מהחיים, היא גרה ליד אחותי באחד המושבים, היא אומרת, את יודעת, אני חייבת להכריח את הפרנסה שלי, אבל אני לא יכולה לבחור בשעת, למה? כי היא חילונית, היא אתאיסטית, אבל היא אומרת, אני חייבת לו את הפרנסה.
אז אתם צריכים באמת, אז אני חוזר למה שדוד אומר, הסברה נכונה גם לפני הבחירות, גם מהלך כל הקדנציה,
גם הסברה, אני אומר דבר אחד לציבור החרדי,
להנגיש את ש"ס לכל האוכלוסיות השונות שלא יגישו.
זה מה שעושה היום יושב ראש המפלגה שלך. תשמע, ש"ס בשנים האחרונות היא לא הייתה בדיוק כפה לשכבות החלשות מכלל המגזרים, היום יושב ראש המפלגה שלך מעמיד את ה... לדעתי את הדברים יותר שם אותם במרכז הציבוריות הישראלית, מה שנקרא, נכון, התחיל עם קמפיין השקופים וממשיך אותו היום עם העם אפס על מוצרי יסוד. אולי זה יעזור לכם בבחירות הבאות, לך תדע.
נחיה ונראה.
כל נושא העבודה שלנו השתנה עם כניסתו של אריה, זה לחלוטין. אני רואה את זה גם בשטח, אני שומע את הדברים.
כן, אתה באמת רואה את זה בשטח?
אני רואה את זה בשטח, אני מרגיש את זה, אני שומע את האנשים. מאוד מרגיש בערכה את כל מה שאנחנו עושים. אני חושב שזה נכון, הקו שמוביל יושב ראש התנועה היום אריה דרעי לדעתי הוא קו נכון, אם אנחנו נמשיך בו אנחנו נראה תוצאות טובות מאוד.
אוקיי, חבר הכנסת יצחק וקנין משס, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב. כן.